כ"א תשרי בשנה פשוטה. ממשיכים מגרת כ"ג. השיעור מתחיל בדף קוף למדבב, במילים כי קביעת שכר. השיעור מסתיים בעמוד הבא, עמוד 272, במילים מתבטל ממציאותו לגמרי.
כי קביעת שכר, מה זה קביעת שכר? מי מקבל שכר אמרנו? היחיד. היחיד שיושב ולומד, יש לו עניין של קביעת שכר. אז קביעת שכר, אולי בבימה, בבימה אולי יש כיסא. כי קביעת שכר הוא שמאיר השם לנפש תדרשנו באות תורתו. מה זה נקרא קביעת שכר? קביעת שכר זה נקרא שכאשר יהודי יושב ולומד תורה, יש לו מצב כזה של נפש, נראית הלשון, לנפש תדרשנו, יש לו איזה דרישה, כמיה, יש לו צמאון, הוא רוצה, זה יכול להיות בתפילה, זה יכול להיות בתורה, אין הבדל ביניהם. יש לו את הצמאון הזה ואת הכמיה הזו, שהוא דורש, הוא רוצה אלוקות, הוא רוצה להתחבר, שיהיה לו איזה חיות אלוקית, אז יש כזה מצב, אתה דורש, מגיע לך שכר. מה יהיה השכר? שאתה תרגיש. אתה מרגיש איזו תחושה אילאית, פנימית, זה השכר שלך. אז השכר הזה, זה נותן הבורא, זה מאיר השם, לנפש תדרשנו, לנפש הזו שדורשת, היא מבקשת, היא רוצה אלוקות, באור תורתו. הוא רוצה לקבל את זה על ידי אור התורה. שהוא מעטה לבושו ממש. התורה זה כעין כיסוי. מצד אחד הוא מסתיר, אבל מצד שני הוא גם מגלה. בגד, יש לו את שני ההפכים. מי שנמצא בתוך הבגד, אז הבגד מכסה על מי שבתוכו. אבל ביחד עם זה, הבגד מגלה הרבה דברים על הבן אדם של לבוש בבגד. אתה רואה את הבגד שלו, אתה יודע להעריך הרבה עניינים על מי מדובר פה. וזה הנקודה פה שהוא מדגיש, שהיהודי מקבל על ידי התורה את מי שנמצא בתוך התורה. דהיינו את האלוקות שמאירה בתורה. לכן כאן התורה נקראת בלשון לבוש, כי היא מגלה את מי שנמצא בתוך הלבוש. ועל פי זה, על פי הביור הזה, מה הדמור הזה, כן, אני רוצה להדגיש פה, מתרץ הרבי, נקודה מעניינת על השורה הבאה. דמור הזה כאן אומר, ולכן נקראת התורה אור, לכן התורה קוראים לה אור כי היא מאירה. עכשיו אם היינו עוצרים פה והיינו שואלים כל אחד, איזה פסוק עולה בדעתך הכי מתאים להביא הוכחה שהתורה נקראת אור? מה הפסוק הכי ידוע ומפורסם? קנה ומצווה ותורה אור, זה בדרך כלל מופיע. מה הדמור הזה כן מביא פה? הוא אומר, ולכן נקראת התורה אור שנאמר, אותה אור כסלמה. למה הדמור הזה כן לא מביא את הפסוק היותר מפורסם, יותר ניכר, יותר מופיע, וכתוב מפורש ותורה אור, אז זה ממש מתאים. והדמור הזה כן, מסביר הרבי שהדמור הזה כן פה, לא רוצה להביא לנו שהתורה נקראת כשם העצם, יש לה איזה שם, היא נקראת אור. זה ודאי קיים בתורה, ויש לזה ביורים, לא זה הנקודה פה. פה הנקודה שהתורה מגלה ליהודי את מי שנמצא בתוך התורה, את האלוקות שבתורה.
ואין לבוש.
שהתורה היא לבוש, והיא מגלה את מי שנמצא בתוך הלבוש. דמי, אז דמי. לכן אומר, אותה אור כסלמה, לכן הוא מביא דווקא את הפסוק הזה. כי זה הפסוק שמדגיש לנו שהתורה היא כמו סלמה, כמו בגד. אז יהודי שהוא דורש, יש לו נפש, תדרשנו, יש לו צמאון וכמאון לאלוקות, אז התורה תאיר לו. זה השכר. זה שכר גדול מאוד. זה התחושה הילאית שיהודי רוצה להתפלל, רוצה ללמוד, ותוך כדי הלימוד הוא מרגיש התעוררות, התלהבות, שמחה, כל מיני רגשות אלוקיים שמלווים בעת עניין ועיסוק ועניין אלוקי. זה השכר שהוא מקבל על זה שהוא רצה ודרש. והנפש היא בעלת גבול ותכלית בכל כוחותיה. ידוע שהכוחות של הנפש הם מאוד מוגבלים. ובמילא הנפש מגבילה את עצמה, כי הנפש בכוחותיה, הנפש כפי שהיא מצד עצמה, כתוב הרבה פעמים שנפש זה דבר בלתי מוגבל. אבל הכוחות של הנפש, שזה הרי הגילוי שלה, הם מוגבלים. כל כוח וכוח מוגבל בהגבלה שלו. עצם הדבר שיש כוח א', הוא לא כוח ב', וכוח ג', הוא לא כוח ד', אז זה כבר עניין הגבלה מסוים. אז ההגבלה הזו שיש בנפש לא מאפשרת לאדם להרגיש את התחושה האמיתית, האינסופית שקיימת בכל עניין ומילה שבתורה. הוא לא כלי לזה. הוא מצד שני, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לו שכר. ייתן לו שכר בדבר שהוא לא בכלל מבין ולא מרגיש, אז יהיה שכר. שכר צריך להיות שהבן אדם ירגיש שהוא קיבל משהו. לכן הקדוש ברוך הוא נותן לו משהו קטן, מוגבל, שהוא באמת איזו תחושה מוגבלת. לכן גם אור השם המאיר בא, האור האלוקי שמאיר בא, איפה בא? בתורה שהוא לומד, הוא גבולי, מצומצם, הוא מתלבש בתוכה, כמו לבוש. נכון, ויש כאן אסתר, ומצד שני גילוי, כאן ההדגשה יותר על הצד הגילוי, אבל ביחד עם זה גם המילה אסתר חשובה פה. כי למה הוא צריך להסתיר? כי הכלי שאמור לקבל את הגילוי הזה הוא כלי מוגבל, הוא נפש של אדם, אז הוא חייב להסתיר את עצמו בתוך איזה לבוש, שהוא ירגיש משהו. ועל כן, בגלל זה שיש כזה שכר לאדם שמבקש השם, התפעל לב מבקשי השם משעת התפילה. לכן יהודי שהוא נקרא מבקשי השם, הוא מבקש אלוקות, הוא רוצה, יש לו איזה צימאון, עצם הדבר שהוא רוצה יהיה לו התפעלות. ההתפעלות הזו זה השכר שהוא קיבל על זה שהוא רצה אלוקות. וכאן יוצא בו, זה יכול להיות משעת התפילה, מה זה וכאן יוצא בו יכול להיות משעת הלימוד, יכול להיות בזמן הלימוד לפני התפילה, כמו שיש את הסיפור הידוע על אחד החסידים שבא להתלונן לאחד הרבים, שפני התפילה כשהוא לומד אז הוא מרגיש, מרגיש אלוקות. אחר כך כשמגיע לזמן התפילה אז כבר משהו התנדב, זה כבר לא באותו עוצמה. אז התשובה שנאמרה לו, מה אכפת לך שאתה מתפלל לפני התפילה? זאת אומרת שגם לפני התפילה שלו, זה תפילה, זה גם כן אותו עניין. אז יש לו את זה, כמו שאומר, בשעת התפילה, וכאן יוצא בה, אתה יכול להיות בשעת התפילה, יכול להיות לפני התפילה, יכול להיות אחרי התפילה. כי בו ישמח ליבם ויגיל אף גילת ורנן, כי הבו, דיינו בהתפעלות הזו, אז ליבם של אותם מבקשי השם ישמח, שמחה גדולה יש לאדם שיש לו איזה רגש והתפעלות, ותתענג נפשם בנועם השם, יהיה לו מזה עונג רב, בנועם השם, או בנועם על השם, גם פה יש שתי נוסחאות, ממה הנועם שלו, ואורו, יהיה לו עונג מהאור האלוקי, ויגלותו ממעטה לבושו, שהוא מתגלה אליו מתוך הכיסוי של הלבוש האלוקי, דהיינו התורה הרי לבוש, שבתוכה מסתתר העוצמה האינסופית, ומתוכה יאיר לאותו יהודי איזשהו התפעלות ורגש, שלבושו הרי שהיא התורה, ויצא כברק חיצו, וזה יוצא כמו שהברק יוצא בעת הגשם, כמו שהחץ יוצא במהירות וחודר, יש לחץ את הנקודה שהחץ גם חודר, נקודתית לאותו נקודה שאליו שלחו את החץ, ככה גם כן העונג האלוקי שהיהודי ירגיש בעת הלימוד או התפילה, זה יהיה באופן כזה שבאופן נקודתי יחדור לתוכו את אותו חץ, את אותו אור אלוקי שיביא לו עונג רב, וזה השכר שלו. וזוהי קביעת שכר התורה הקבועה תמיד בנפש המילה בה. תמיד, באופן תמידי, באותו נפש שיש לו עמל תמידי ללימוד תורה, באופן תמידי יש את השכר הזה לכל יהודי שלומד תורה עם אופן של דרישת השם. אבל זה גם יקבל אדם שלומד באופן אישי, יחיד. 2, 3, 5, 9, כשיגיע 10, כשיגיע 10 שיושבים ועוסקים בתורה, זה כבר משהו אחר לגמרי. זה כבר עוצמה שהנפש שלנו לא יכולה להכיל אותה. היא לא יכולה להכיל אותה באופן מורגש, כי אנחנו לא נוכל לעמוד בזה. אבל ההשראה, אמרנו הרי קודם בתחילת העניין, הוא אמר שיש הבדל בין השראה לקביעות שכר. אז הסביר לנו בכמה מילים מה זה קביעות שכר, אבל ההשראה, כשמדובר על ההשראה האלוקית, מה זה ההשראה הזו, שמתי היא מגיעה, אמרנו? מתי שיש 10 שיושבים? היא הערה עצומה מאור השם, המאיר בה בלי גבול ותכלית. מאיר הערה אלוקית, בלתי מוגבלת, והיא מאירה, איפה היא מאירה? בתוך אותה, במצב הזה של 10 שיושבים ולומדים. ואינו יכול להתלבש בנפש גבולית, כי היא מקיף עליה מלמעלה. מראשה ועד רגלה, זה מקיף על כל הנפש, מראשה ועד רגלה, זאת אומרת זה לא חודר באופן פנימי לכוחותיו המוגבלים, אלא זה חודר, זה מקיף עליו באופן כל דבר שהוא מהראש ועד הרגליים, זה אומר שזה לא בא בפנימיות אלא זה נשאר באופן מקיף. כמו שאמרו חז"ל, כמו שחכמים אומרים, והזכרנו את זה קודם בתחילת השיעור, הכל ב10 שכינת השריה. עכשיו במאמר חזל זה ברור לנו שזה לא באופן שחודר אליהם בפנימיות. למה? כי מה הדיוק של לשון חזל? הכל, הכל פירושו מעליהם, לא בפנימיותם. כלומר עליהם מלמעלה. אבל פה צריך להבחין שברור לנו שההשראה האלוקית שיש בעשרה שיושבים ועוסקים זה הרבה יותר מכל בעשרה שכינת השריה. כי אם יש בכל עשרה יהודים שיושבים יחד, יש להם איזו הערה אלוקית, אז מה התוספת של עשרה שיושבים? בוודאי שזה בעין ארוך. פה, באיגרת הזו, אדמו"ר זקן לא נכנס באופן גלוי על כל פנים לעשות את ההבחנה בין הכל בעשרה שכינת השריה לבין העשרה שיושבים. אבל מובן וברור שזה בוודאי לא באותו אופן. כמו שכתוב, מביא עוד הוכחה מפסוק, שזה הערה אלוקית שהיא לא פנימית, כי היא לא מוגבלת, אלא היא נשארת באופן מקיף מלמעלה. כמו שכתוב, ויהי נועם השם עלינו. אז מה הדגש פה? עלינו. מה זה נקרא עלינו? לא בתוכנו, אלא עלינו. ומעשה ידינו כוננה עלינו. עלינו פירושו שזה לא באופן פנימי. וזה התוספת שאדמו"ר הזקן מוסיף על מה שמובן מהמשנה בפרקי אבות. כי בפרקי אבות מובן שזה רק בתורה. עשרה שיושבים ועוסקים בתורה. מהאיגרת הזו באדמו"ר הזקן מובן שזה גם במצוות. עסק התורה והמצווה, גם בהמשך הוא יגיד את זה יותר במפורש, וזה מובן מהפסוק הזה. כי מה כתוב בפסוק? הוא מעשה ידינו כוננה עלינו. מה זה מעשה ידינו? מעשה ידינו זה לא לימוד, זה עניין של מצוות. אז העניין הזה של עשרה שעושים יחד מצוות, זה גם באותו אופן. כלומר, כי נועם השם אשר הופיע במעשה ידינו, וכמו שהוא מדגיש כאן מיד, בעסק התורה והמצוות, לא רק בתורה כמו שכתוב בפרקי אבות, אלא אפילו כשעשרה יהודים נמצאים יחד ומקיימים מצווה ביחד, זה מביא את ההשראה האלוקית הגדולה הזו. דאורייתא וקודשא בריחו כל אחד, התכונן וישרה עלינו מלמעלה. מלמעלה, לא כמו הקביעת שכר שדיברנו קודם, שהוא מוגבל ומורגש לנפש תדרשנו. למה באמת הוא רק מלמעלה? להיותו בלי גבול ותכלית, כי זה אין סופי, הוא בלתי מוגבל, ואינו מתלבש בנפשנו ושכלנו. וההערה האלוקית הזו היא לא, באמת לא נתפסת. אדם יושב בעשרה, אז הוא יכול להבין מה נלמד, יכול ליהנות ממה שנשמע, אבל הוא יכול להגיד, אני הרגשתי את ההערה האלוקית המיוחדת הזו באופן נפלא, איך שנכנס העשירי, מיד הרגשתי כאן שינוי בעניין. אז אדמו"ר הזקן אומר, זה לא נתפס בנפשנו ושכלנו. זה לא דבר שאדם יכול לתפוס את זה. אם הוא היה יכול לתפוס את זה, אז הוא לא היה נמצא פה, כי הוא לא כלי לזה. העוצמה של זה היא כל כך גדולה, שהיא אפשר, יש כידוע, אמנם מתאים להגיד את זה בהמשך, אבל להזכיר את זה כבר פה, ידוע, את הסיפור הידוע שדניאל עמד עם קבוצת אנשים שלידו, והייתה התגלות אלוקית לדניאל, ושם כתוב, וראיתי אני את המראה הגדול הזה, ואנשים אשר עמדו איתי לא ראו, והחרדו חרדה גדולה. שואלת הגמרא, לכאורה, אתה אומר לא ראו, אז למה נחרדו? אומרת הגמרא, אף על גב דהי הוא לא חזי, מזלה יוחזי. הם לא ראו, אבל המזל שלהם ראה. זאת אומרת, המזל, מזל זה כינוי לחלק הנשמה, שהוא מעל להתלבשות באופן פנימי בגוף האדם. קוראים לו מזל מלשון נוזל. הוא נוזל מלמעלה והוא נמצא מעל. הוא הרגיש שקורה פה משהו, וזה גרם לו מיד חרדה. עכשיו, לפי זה, כשעשרה מישראל עומדים יחד, אז מה קורה אז? המזל שלהם כן מרגיש או לא מרגיש? ואם המזל שלהם היה מרגיש, אז היו צריכים להרגיש חרדה. למה זה לא קורה? אז הרבי כותב שאם זה היה קורה, היה נלקח מיד הבחירה החופשית. היית יכול לראות באופן מוחשי. היית נמצא עם עשרה יהודים, היית מרגיש רעד וחרדה. היית עובר לעשרה אחרים, היית רואה שהכל רגוע. אז אילו זה היה קורה, לא היה בחירה חופשית בעולם. ולכן, בפועל אין את ההרגשה הזו. שואל הרבי, אם אין את ההרגשה, אז מה התועלת בדבר? אז אם לא מרגישים, אז מה צריך את זה? מה יש לנו מזה? הרבי, יש לזה סיוע רב בעבודת השם. שיהודי אחר כך, אפילו שהוא יוצא מהקבוצה, והוא הולך, רוצה להתקדם בעבודת השם באיזה עניין, יהיה לו יותר קל. למה? כי הוא הולך עם ההערה הזו שהיה לו כשהוא היה ביחד עם העשרה. יש לזה כוח, יש לזה השפעה פנימית, למרות שהוא לא מרגיש בדיוק מאיפה זה בא. בהחלט יש לזה השפעה.
יש
פה אתה אומר שזה מקיף.
כן, יש אור פנימי, אור חיצוני.
ביניהם, כל הלב.
כל הלב. איזה יופי. דרך הוא היה מדען ערבי.
זה נאמר בקיר.
יש בזה, יפה, יש בזה, יש בזה, אתם נכנסים לעניין שלא רציתי להיכנס לזה. יש לזה, אני רק אולי ארחיב את השאלה, יש על זה הערה ארוכה של הרבי. ויש לזה הרבה גרסאות, יש בתניה מדורה כמה, גם איזה הערה מעניינת על הנושא. אני אולי יחזק את השאלה. רבי שואל, כתוב, מה אתה אומר שרק בעשרה יש משנה מפורשת? בפרקי אבות, תלך כמה משניות, כתוב ששלושה, שניים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה, רגע עכשיו לצים, שניים שיושבים ויש ביניהם דברי תורה, שכינה שרויה ביניהם, ככה לא מפורש. ומה כתוב אצל עשרה? אותו לשון, שכינה. אז מה אתה אומר עשרה? יש גם שלושה. אחרי השאלה, מרישת עולה, איך זה מסתדר? יש לזה אפילו שניים, ופה אומרים עשר. יש לזה עריכות גדולה שהרבי שולח לרבי צמח צדק, הוא מביא גמרא במסכת ברכות, ששם יש גרסה אחרת במשנה בפרקי אבות, ששם לא כתוב ביניהם, אלא עליהם. אז למרות שאדמו הזקם בסידור, הוא כן גורס ביניהם, אבל מכיוון שיש גרסה אחרת, אז כאילו זה לא החלטי בכל הגרסאות. יש לזה עריכות, זה נושא מאוד מעניין לדון בגרסאות, אבל קצת קשה במסגרת של השיעור לקחת את השיני גרסאות מפה ולשם. יש על זה, ותן לחכם ויחכם עוד, אפשר לעיין בדבר.
אבל תלכה משהו פה, אומרת, טוב, אחר המטה שהוא מדגיש, וזה נאמר בקירבר, שהוא מוסיף שזה...
נכנס לפנימיות.
ופה אומר שזה רע אליהם, אז מה?
לכן אמרתי שהוא מרמס פה ולא נכנס באופן ארוך, בהבדל בין הכל בעשרה שכין דשריה, לבין עשרה שיושבים ויושבים בתורה. בהכל בעשרה שכין דשריה זה קורה וזה לא בקירבר, זה הכל, מעל. וכשיש עשרה, העניין קצת חודר יותר. כשיש עשרה שלומדים, ההשפעה תהיה הרבה יותר חזקה, כמו שאמרנו קודם, שיהיה לזה סיוע בעבודה שלו אחר כך, זה יהיה הרבה יותר פנימי, הרבה יותר חזק. למרות, זה מרומס כאן בדברים, אבל זה לא, הוא לא מרחיב בזה כל כך, אז אין כאן בשר ואותיות איך להרחיב קצת בעניין, אבל יש בזה הרבה להעריך בדיוקים, דיוקי המילים. כמובן מה שיש בפרק A אולי בתניה, בפרק ד' בהתחלה, יש מצב שהקדוש ברוך הוא קורא ושונה כנגדו, אז אולי אתה מזכיר בפרק תניה שהוא אומר באמת שזה קשור למה שאמרנו קודם לנפש תדרשנו, אז כתוב כל הקורא, קורא בתורה, מה זה קורא? בתניה שהוא קורא לקדוש ברוך הוא אומר אבא אבא, מתי הוא קורא? כשהוא לומד תורה אז הוא קורא לו, זה נקרא לנפש תדרשנו, הוא לא סתם אומר, הוא קורא לקדוש ברוך הוא ואז הוא בא אליו, באמת הדברים האלה באמת קשורים לאותו עניין. בוא נראה לה את הלשון. ועל כן, מכיוון שהגילוי הזה הוא מעל יכולתנו, מעל שכלנו, מעל הנפש שלנו, כי הוא בעוצמה בלתי מוגבלת, אין אנו משיגים בשכלנו הנעימות והריבות מנועם השם, וזיו השכינה בלי גבול ותכלית, אשר מתכונן ושורה עלינו במעשה ידינו, בתורה ומצוות ורבים דווקא. אנחנו לא משיגים את זה, אבל זה קיים. זוכרים הרבה התוועדויות שהרבי היה מתחיל להתוועדות, הייתה באיזה, שיש, במעמד עשרה מישראל, וכמה עשיריות מישראל. אז אתה רואה במילים שמדובר במי שכן רואה מה קורה, בעשרה, וכמה עשיריות, ועוד, את העוצמה, את העוצמה, את העונג. כשאתה שומע, אתה אמר, מה זה משנה, עשרה, כמה עשיריות, אבל פה אתה מבין, אנחנו לא מבינים, אבל מתוך הביטויים המעניינים, הרבה שיחות של הרבי, פשוט זה מפליא, אתה רואה שיש כאן, אוקיי, יש כאן, רואים במוחש, כן? אנחנו לא רואים, אנחנו רק שומעים שזה קיים. אבל כן, אמרו רזל, זה הסיבה שחכמים אומרים, שכר מצווה בהייל מלכה. חכמים אומרים שאין שכר על המצוות בעולם הזה. למה אין שכר? כי את השכר האמיתי אנחנו לא קהילים לקבל. השכר הזה שאמרנו קודם, קביעת שכר שהיחיד מקבל, הוא מקבל ככה משהו שיהיה לו תחישה טובה, זה לא השכר. שכר אמיתי אי אפשר לקבל, כי אי אפשר לעולם להשיגו. העולם הזה לא יכול להשיג שכר אלוקי אינסופי. כי אם בהתפשטות הנפש מהגוף, כי כשהנפש יוצא מהגוף, אז כבר אין מה שמקביל אותו. הגוף מקביל. הנפש היא לא מוגבלת. כשהיא יוצאת בתוך גוף, היא נכנסת לתוך מסגרת מוגבלת. כשהיא יוצאת מהגוף היא לא מוגבלת, אז היא באמת מקבלת בלי גבול, היא יכולה לקבל את השכר האמיתי. ואף גם זאת, אומרת גמרא זקן, ומה אתה חושב? שכשהנשמה יוצאת מהגוף אז היא כבר יכולה לקבל ככה בקלות? זה גם על דרך החסד. גם חסד גדול שהיא יכולה לקבל, למה? כמו שכתוב, יש פסוק שאומר, פסוק מאוד מוקשה. פסוק אומר, הוא לך השם חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. הרי הפסוק לא מובן. אם זה כמעשהו, אם הוא עבד, מגיע לו, אז מה זה חסד? תאר עצמך, אדם עבד, בסוף החודש הוא מקבל משכורת, אז המעביד אמר לו, אני אעשה איתך חסד ואני אשלם לך על מה שעבדת. זה מגיע לי, בדין, בזרוע הוא יכול לבקש את זה. אז מה זה שלך השם חסד? אז זה אדמו"ר זקן מסביר. כי את המעשים שאדם עשה ומגיע לו על זה גמול, הוא לא יהיה כלי לקבל את החסד שמגיע לו. מגיע לו כל כך הרבה, אתה לא תוכל לקבל את זה. אז לך השם חסד, יש חסד גדול שהוא נותן לבן אדם את היכולת, לנפש, את היכולת שהיא תוכל לעמוד בעוצמה של החסד, של השכר. כמו שאמרו רזל, שהקדוש ברוך הוא נותן כוח בצדיקים, זה לשון בגמרא, שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא נותן כוח בצדיקים לעמוד ולקבל את השכר. מה שאין כן במלאכים. מלאכים, גם היום, לא רק לעתיד לבוא, אין להם יכולת להשיג ולקבל את מה שנשמה שיהודי יכול לקבל. בשום אופן, מה שנשמה של יהודי יכול להשיג היום, אם נשמה בגוף, אולי לא להרגיש בצורה פנימית, אבל להיות נוכח במצב מאוד נעלה, מלאך לא יכול להיות בכלל נוכח באותו מצב. כמו ששמעתי מרבותיי, כי אילו נמצא מלאך אחד עומד במעמד עשרה מישראל ביחד, אף שאינם מדברים בדברי תורה, טיפול עליו ואימתה ופחד בלי גבול ותכלית, משכינתא דשריה עליו, עד שהיה מתבטל למציאותו לגמרי. הוא לא יכול לעמוד, מלאך לא יכול לעמוד בכזה עוצמה. יש כאן כמה דיוקים.